אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות!
יאללה עריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא, עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
אז שלום לכולם, מה קורה הריות? אתם כאן עם גיא ויטנברג, נטע פרנק וגלעד קפח לא איתנו כרגע. נאורי טגניה וליה חפץ באולפן, והבאנו לפה אורח מיוחד, תכירו, עמי מגן.
ערב טוב לכולם, ערב טוב גיא, ערב טוב נטע.
ערב טוב.
ערב טוב עמי. אז עמי מגן הוא מנהל כפר הנוער הדס הנעורים, והיום העלינו אותו לשיחה מיוחדת, ורצינו לפתוח בלדבר על מקרה מצער שקרה אתמול בערב. ניר בנימין, הבן של עופר ומיכל, שהם תושבי הכפר, נפל במהלך פעולה מבצעית בעזה, ורצינו לדבר איתך קצת על זה.
כן, אז קודם כל זה באמת אירוע קשה לכולנו, כי עופר ומיכל הם חלק מאוד משמעותי מהקהילה. לעופר ומיכל יש שני ילדים, ניר ואביה, שניהם גדלו פה בכפר. ניר בן 29, סרן במילואים, עם בת זוג בשם נעמי. אביה יותר צעירה ממנו, אמורה להתחתן בראשון ביולי. והאירוע הוא אירוע כואב, כחלק מכל האירוע המצער שהיה אתמול ברצועת עזה. אז ניר הוא אחד מההרוגים. נגיד שלנו בכפר זה מאוד קשה, לי כמנהל כפר, גם בגלל הקשר הקרוב עם מיכל ואופר זה מאוד קשה. ונדבר ככה אחר כך בהמשך קצת על איך היה הערב הזה, וגם על ההודעה, אבל באמת היום אנחנו בנקודת זמן שהקושי מאוד מורגש, העצב מאוד מורגש בכפר, ולצד זה גם הקהילתיות של הכפר מאוד מורגשת.
כן, גם היום מצד גלים שהיה לפני, כאילו, ביציאה שלהם לכיוון הלוויה בויטקין, שהיה אנחנו ואחת משלנו, והתושבים של בית ינאי.
וגם מכינת סופה שהצטרפו, תושבים של בית ינאי וחופית.
זו הייתה התארגנות נורא נורא יפה, כאילו, זה היה וואו.
כן,
זה היה מאוד מאוד
מוכשים. וכל היה מהר, דרך אגב, כי תוך שעה כולם התארגנו, וכל הדרך מכפר הנוער שלנו לבית אלמין הייתה מלאה בדגלים למשפחה.
רצינו גם לדעת איך אתה חווה את זה באופן אישי, את המלחמה, ועכשיו כאילו דוגמה מאוד חזקה על ניר, אבל באופן כללי, מתחילת המלחמה חווינו כמה וכמה חניכים.
בוגרים.
כאילו בוגרי כפר שנפלו.
אז קודם כל התחלנו באמת עם מקסים עוד לפני המלחמה, כמה שבועות קודם.
לידי, צומת מקבים.
נכון, צומת מקבים בפיגוע. וממש בשביעי באוקטובר איבדנו את ניצן ואת אלק. ניצן במסיבה בנובה ואלק שוטר שנהרג בשביעי באוקטובר. וההרוג האחרון שלנו כבוגר כפר זה רומן, שהוא בוגר מחזור א' של נעלה, בחור בן 46, מבת ים שישאיר אישה וילדים. כל אירוע כזה הוא אירוע מאוד כואב. ואתמול עברתי והסתכלתי, ככה מול המשרד יש לנו את גלעד הזיכרון.
נכון.
ויש שם 62 שמות, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף עוד 4 שמות לגלעד. וזה כואב. זה אירוע שהוא מאוד מאוד כואב, יכול להיות זה אפילו עוד שם אחד, זה תלוי גם סיף את ניר או לא שם, אבל זה אירוע מאוד מצער לכולנו.
וארבעה חניכים שנפלו, הכרת אותם קרוב?
את מקסים הכרתי, כי הוא היה מתקופתי. מקסים אפילו חודש לפני שהוא נהרג, הוא עבר בכפר, הוא בא להגיד שלום, תן חיבוק.
נכון, בקיץ ישבתי איתו ועם ענת, בארוחת הצהריים.
נכון. ואת שלושת האחרים לא הכרתי, כי זה היה לפני שהגעתי לפה, אבל הכרתי אותם דרך הסיפורים אחר כך, דרך הביקורים אחר כך. זה משהו שהוא באמת היה כואב לכולנו, ובמקביל יש לנו גם חניכים בוגרים שנמצאים בלחימה, יצאו, אנחנו נמצאים איתם בקשר, הכפר משמש להם כעוגן לחלקם, הם באים, הם הולכים, אני מאוד מקווה שאתם רואים אותם, ואתם...
כמובן.
זה חלק מתוך גם דמות הבוגר שאנחנו מדברים עליה.
כן.
כן, גם המפגש המאוד מרגש שעשיתם עם הבוגרי כפר.
נכון, ביום שישי האחרון.
נכון.
רציתי לשאול אותך, אם היה לך, אני חוזר רגע לניר, הכרת עוד אישית? יצא לך?
כן, כן, כן.
יצא לך?
כן, את ניר הכרתי אישית, אנחנו מכירים טוב את מיכל ואופר, הם חלק ממש כמו משפחה. הילדים שלי מכירים את ניר. ניר ילד יפה שהעיניים שלו דיברו לפניו, ילד שקט, נעים, שגדל והתחנך על אהבת הארץ. גדל בבית מאוד מיוחד, בית חם, בית של נתינה. מיכל ואופר הם אנשים של נתינה. וניר היה אחד כזה. כן, כן. זה מבחינתנו עבדה מאוד 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 גדולה. אנחנו כקהילה נתמוך גם את אופר וגם את מיכל. אנחנו רגילים שלא עלינו באירועים כאלה משמעותיים, אז מי שתומך את כולנו זה אופר ומיכל, ועכשיו זה...
אנחנו צריכים לתמוך בהם.
כן. שהיה פה ב... מזכיר לכם שבשביעי לאוקטובר, אז הגיעו לפה חבר'ה מכפר סילבר.
נכון.
הגיעו פה הכפר ישר קלט, מהחבר'ה מכפר סילבר ואת המשפחות שלהם. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ממש בשבוע הראשון, אחת מאמהות הבית של כפר סילבר, פאולה הודיעו לה על הבן שלה מגולני שנהרג.
נכון.
ואם לא היה להם איפה לעשות השיבה, כי הם פונו והם עשו אצלנו את השיבה, והכפר באמת עטף אותם, אבל מי שהייתה צמודה לנטליה, האמא של הבחור שנהרג מגולני, זאת מיכל, נפתה אותה כל הזמן, נפתה אותה. גם אחרי שהם סיימו פה, חודש וחצי אחר כך, הם המשיכו להיות בקשר, ומיכל, עד לפני יומיים שלושה, סיפרה שהם כל שישי קבלת שבת הם מדברות, מאכלות שבת שלום, שבת רגועה, והיא תמיד שואלת מה עם הבן שלך, היא יודעת שהוא במילואים.
כן, גם שמעתי שאיך שהודיעו ו... אפה שמועה בצוות של הכפר, ישר כל הצוות של הבית ספר, אבי, דנה, כולם היו כאילו מין משפחתיות, כולם באו לבית של אופר, כולם כאילו באו לנחם, איך זה היה, איך הייתה...
קודם כל זה התחיל אתמול בערב, וגם היה אירוע בפני עצמו, כי התקשרו בערך בתשע ורבע מחמל הנפגעים של צהל. אני לא יודע אם בדרך כלל עושים את זה, אבל כנראה שזה כפר נוער, והכניסה לכפר נוער לא תמיד הכי פשוטה. והתקשרו ושאלו, אמרו לי, ערב טוב, אתה עמי? אמרו להם, כן. מדברים מחמל הנפגעים של צהל, אז הדבר הראשון ששאלתי, הכל בסדר עם חי, אח שלי תומר נמצא בלחימה בעזה. שמחתי ממש היום בבוקר, שבע הבוקר הוא יצא, אז לפני שעתיים הגיע הביתה. ואמרו לי, אנחנו... שולחים צוות של מודיעים בדרך לכפר, למשפחה בכפר, ואנחנו נשמח, אנחנו מבקשים, אם לא נשמח, אנחנו מבקשים שתחכה לנו בכניסה לשער.
וואי, זה הודעה נוראית.
לא, זה הודעה נוראית, כי גם הם לא הסכימו להגיד איזה משפחה, אז אני מתחיל ככה להריץ בראש מי מתוך ה-54 משפחות, והם בטח ירצו גם שאני אסמן להם איפה הבית, והאם אני זוכר איפה כל אחד גר, ופתאום הכל בלקאוט כזה, ואתה אומר, רגע, מי יכול להיות? מי כרגע במילואים? הבן של מי? הבעל של מי? מי יכול להיות? מי יכול להיות? ושהם הגיעו, אז פגשתי אותם מחוץ לשער כניסה, והגיעו שתי קצינות וקצין, ושאלתי אותם, אמרתי להם, איזה משפחה? זה אמרו לי, משפחת בנימין. אז אמרתי להם, ניר? זה אמרו, כן. אותו רגע, הנשימה נעצרת, כי אתה מכיר, בניגוד להרבה אחרים שאתה אולי פחות מכיר, אבל את ניר אתה מכיר, ובטח את מיכל ואופר, וכל מה שאני מדמיין, זה שבעוד 3-4 דקות תהיה דפיקה בדלת, ואיך הכל הולך להשתנות.
ואתה לבית את הקצינים לבית של אופר.
כן, הבאתי את הקצינים לבית של אופר ומיכל, נתתי להם לעשות הצעד הראשון, לדפוק בדלת, להיכנס, נכנסתי ממש כמה שניות אחריהם, היה קשה, ואז חשבנו איך מודיעים, למי מודיעים, צריך להודיע בקהילה, לא פשוט.
כן, זה מכה.
באמת גם אמרת של חשבת על כל 54 המשפחות שגרות בכפר.
כן.
אז עכשיו, כאילו, באופן אישי לנו יש את יאן וכפיר שנמצאים במילואים.
נכון.
כאילו, חשבת גם על התרחישים האלה?
כן, כן, כן. את יאן במקרה ראיתי כמה שעות קודם בכפר, אז ידעתי בוודאות שלא, אבל... ויש לנו גם את תומר כמנהל פנימיה, אבל גם הוא היה, אז ידעתי שלא. זאת אומרת, היו כאלה שידעתי שהם...
בוודאות.
אני מזכיר לכם שבשביל לאוקטובר אנחנו חלק גדול מהצוות גויס. נכון. אני גויס, תומר גויס, רוב ונהל החזקה גויס, מדריכים גויסו, ניב והמדריכה גויסה. נכון. היה לנו לא מעט חבר'ה שגויסו, רוב ונהל החזקה, עד לפני שבוע הוא היה ברצועת עזה כל הזמן. גם שם הייתה דאגה, רוב במקרה אני גם... באופן אישי מאוד מחובר אליו, כי אני הייתי המ"פ שלו במילואים 8 שנים.
וואו.
כן, אני הבאתי אותו לכפר.
מטורף.
כן, אני במשך 8 שנים הייתי המ"פ מילואים שלו. פשוט התבגרתי קצת, ושקיבלתי את הכפר, אז בעטו אותי לפיקוד העורף. אבל כן, בצוק איתן איבדנו 5 לוחמים בגדוד, ועוד חבר'ה שליווינו אותם אחר כך עם אירועים. האמת שבשביל אוקטובר לי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה, כי... פעם ראשונה שזה לא אירוע לחימה, שאני משתתף בו. בעצם ישר נקראתי למילואים, אבל הפעם לעורף, לפיקוד העורף. למרות שיקח לי כמה ימים ככה לראות את כל העבודה שאנחנו עושים שם, ולהבין שיש הרבה דברים חשובים לעשות. אבל כן, מי שחווה את המושג שנקרא הקת הקרב, תודה גאיוש, את המושג שנקרא הקת הקרב, אז דברים לא עוברים לידו. זאת אומרת, אתה לא באמת מצליח להמשיך בשגרה שלך, שאתה יודע שיש לך שם חברים, יש לך שם אח, יש לך שם בוגרים שנלחמים. והם עושים את זה כדי שאנחנו כן נמשיך בשגרה שלנו. והם עושים את זה כדי שכן אתם תסיימו את הבגרויות שלכם, ואתם כן תיהנו פה מהחוגים והפעילויות שלכם, ואתם כן תבואו לשדר פה ברדיו. אבל זה קשה.
זה חיים לא נורמליים.
כן, זה כאילו, נגיד, המקרה הכי קרוב, לפחות אלינו, שקשור לכפר, זה באמת מייקי. שהוא המאמן שלנו, שעד לא מזמן היה בתוך כל מערך הלחימה, איבד המון חברים וקרובים.
כן.
וכאילו בתקופה האחרונה אני ישבתי לדבר עם מאיר, והתבשרנו שכנראה גם אם הוא יחזור לעבודה בחץ תבור, ייקח עוד זמן שהוא יחזור לכפר. וזה גם ההבנה של המלחמה, גם משנה דברים שכאילו אנחנו רגילים ואוהבים גם אחר כך. שכאילו... לא הכל יחזור להיות אותו דבר.
לגמרי. כל המושגים משתנים, תחשבו על זה, אבל אפילו בוקר טוב, ערב טוב.
נכון.
מה שלומך, כאילו מה ההגדרה לטוב?
הניואנסים הקטנים האלה, שאנחנו כולם רגילים אליהם ביום יום שלנו, פתאום כאילו, וואלה לא טוב, כאילו...
כאילו אחי, זה היום אחד העובדי ניקיון בא לאבי, האב בית של הבית ספר, ואומר לו בוקר טוב. וישבתי בדיוק לאדבי, ואז אבי עושה לי, איך בוקר טוב? איך בוקר יכול להיות טוב?
כן.
ואז בדיוק מישהו עלה לחדשות, ואומר בדיוק, בוקר טוב לכולם, אני ככה וככה וככה, והוא עושה, אני לא מבין. כאילו...
איזה כוחות צריך עכשיו בלוויה, שהיא גם הייתה הלוויה, קודם כל, וואו, היו כל כך הרבה אנשים, וגם מספדים מאוד משמעותיים. איך מצליחים למצוא את הכוחות? מיכל דיברה מבחינתי, ממש נכנס פנים על הלב. בסוף גם בלוויה היא ביקשה מכולם לצעוק ביחד 3 פעמים עם ישראל חי, שזה היה בכלל מצמרר. לא יודע, אין מילים. כל הדברים פתאום קבלים פרופורציה אחרת.
טוב, אחרי ששנייה דיברנו על זה, בוא ננשום, ורצינו לשאול אותך, עמי, בוא קצת תספר לנו על עצמך. אז קצת שנכיר יותר,
אז בואו...
נדע על העבר.
נשמור את זה רגע תכף לאחר כך, אני אנסה להעלות את רב סרן במילואים יוד לשידור.
אוקיי, אז אני בדיוק אדבר עליו. אנחנו נעלה כרגע בשיחת פלאפון של... כמה דקות, את רב סרן יוד, נווט קרבי בחיל האוויר. במקרה הוא גם היה חניך של עמי, לפני כמה שנים בפנימיה הצבאית. אנחנו בדיוק מעלים אותו על הקו.
טוב, אז יוד איתנו על הקו. ערב טוב, יוד.
ערב טוב.
ערב טוב, יש יקר.
ערב טוב. כאן נטע וגיא, ואנחנו נדבר איתך בכמה דקות הקרובות. מה נשמע?
בסדר, עד כמה שאפשר להגיד ביום שכזה.
בדיוק מה שדיברנו עליו.
יום מאוד מאוד קשה, אבל כמו כל הימים בלחימה הזאת, צריך לקום מהמיטה ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו, את מה שהתחלנו.
כן. טוב, אז שמענו שיש לך קשר קרוב לעמי, ורצינו לשאול מה הקשר.
עמי הוא אבא שני בשבילי. עמי היה המ"פ שלי בפנימיה הצבאית, אני למדתי בחיפה, בפנימיה הצבאית לפיקוד שלי עד בית הספר הריאלי, 3 שנים. ושם בגיל 15 נרקם החיבור. זהו, גם היא מלווה אותי עד היום בכל צומת, בכל איזושהי נקודת ציון חשובה.
מה שנקרא, מהבריחות בלילה עם הבנות של הריאלי לכל מיני מקומות עד החתונה, נכון?
לגמרי, הוא דאג ליישר אותי הילד פעם ב-30 מעלות, והוא תמיד ידע לתת לי בצפירה להחזיר אותי לנתיב, ובסוף כנראה שהתיישרתי עוד יותר.
אז אם כבר התחלנו קצת לדבר על העבר, מה שעמי כן זרק, מה אתה יכול לספר לנו על עצמך?
מה אתה כן יכול?
כן, אני אגיד בגדול מה קורה איתי היום. אז היום אני נווט קרב במילואים, בטייסת F-16 בצפון, בסיס רמת דוד. גם עובד, גם סטודנט תואר שני, מנהל עסקים. ומאז השביעי באוקטובר אני מילואימניק. אצלנו אפשר להגיד שהמילואים זה עוד לפני המצבים המורכבים האלה, זה תקופה שאנחנו די בשגרה אצלנו האימונים. זה נשוי, גר בתל אביב, במקור אני מהצפון, מטבריה. וזהו.
וואו, שם מאוד. תראה, אז אנחנו פה י' ב' ניקים, ואני מניח שאולי אנחנו כרגע, אני וגיא, אנחנו כרגע מנהלים את הקבוצת כושר קרבי שלנו, ורצינו לשאול אותך, איך מגיעים לתפקיד כמו שלך?
במקרה, סתם. בגדול זה התחיל מן הסתם בכל התקופה של של המיונים, שהולכים לסיירות וכולי. אני, היה לי ברור שקיבלתי את הזימון לקורס טייס, היה לי ברור שזה הולך להיות אירוע זמני. בסוף גדלתי תחת עמי בפנימיה הצבאית לפיקוד, אנחנו הולכים שם להיות חזניקים בג'בלאות ולא לטיס מטוסים. אז התחלתי את המיונים. בכל שלב הכנתי לעצמי איזשהו, נקרא לזה נתיב מילות, שאני יודע לאן אני מתקדם במידה והשלב הבא לא יצליח. לא הרחיב יותר מדי על המיונים, אבל בסוף מתגייסים לקורס טייס, קורס שקורה בבסיס חצרים, קורס של 3 שנים. במהלך הקורס הזה מתמיינים לכל מיני מגמות. יש מגמות של טייסים, של מסוקים, של מטוסי קרב, של תובלה, ויש מגמות של נווטים, של נווטי תובלה, נווטי קרב.
אני רוצה לבקש ממך משהו. היות ואחד כן. הדברים שאנחנו מדברים פה עם החניכים, זה הנושא של יכולת פיתוח חוסן ויכולת התמדה. בסופו של דבר אתה הלכת לקורס של 3 שנים, זה לא חודש ואני כבר רואה מה קורה.
לא ברגל.
כן. מה תן טיפ אחד לחניכים פה ולחניכות בנושא של פיתוח חוסן והתמודדות?
אני חושב שכמו כל דבר, כמו אצל ספורטאים, בטח שיש לך איזושהי מטרה שהיא כל כך ארוכת טווח, אז צריך לשאוף לכמה שיותר ניצחונות קטנים, ולהציב לעצמך מטרות ויעדים מדידים קצרי טווח. כשאתה מתחיל בסוף איזשהו טיפוס על הר, ואתה לא מצליח לראות את הפסגה שלו, ואתה אומר, מה, עכשיו 3 שנים קורס טייס, ומה יקרה, ואין סיכוי, ויש פה 300 איש, ואמורים לסיים רק 30, אז זה נראה דמיוני, וישר יוצאת כל הרוח במסלחים. ברגע שאתה מסתכל לכל שלב, לכל משימה שניצבת בפניך, מפרק אותה, מבין מה צריך לעשות, מבין מה היכולות שלך ביותר משימה, ובסוף משיג את הניצחון הקטן הזה, אז ניצחון, על עוד ניצחון, על עוד ניצחון, זה דבר שבונה לך את הביטחון העצמי, דבר שמייצר את החוסן הזה, ובאמת, אחרי תקופה כזאת, שכל הזמן אתה נבחן בזכוכית מגדלת, ואגב, זה לא נגמר גם אחרי הקורס, כן, ספציפית אני מדבר על הסיפור שלי, זה יכול להיות בכל דבר, זה יכול להיות בספורט, זה יכול להיות בסיירת, וזה יכול להיות ביחידה תומכת לחימה מאוד משמעותית. אז ספציפית במסלול שלי, גם אחרי הקורס, אחרי שאתה נבחן בזכוכית מגדלת, המיון וההישגים נקרא לזה, הם לא נגמרים. צריך להמשיך ולצבור קשירויות בטייסת ולהיות מוביל, ואחר כך אולי להיות מפקד טייסת, זה ממש טלאי על טלאי על טלאי שצריך לעבור אותו, ופשוט צריך להסתכל כל פרק זמן בעיניים, לנפח אותו, לפרק אותו לחתיכות קטנות, וממש לבנות את הביטחון העצמי דרך הניצחונות הקטנים האלה. זה מה שהיה לי, זה מה שאני הרגשתי שהיה, שמאוד עזר לי בתקופה הזאת, להסתכל על זה לטווח זמן הקצר.
דרך הניצחונות אמרת, אבל יש לי שאלה, האם זה פיתח אותך גם הכישלונות שלך? גם יש לך כישלון שאתה זוכר, ואתה אומר בדיעבד, וואלה, מזל שנכשלתי וזה בנה אותי?
לגמרי. זה חלק מהתהליך.
זה מתחיל בבלטמים, בשבוע המלחמה, בפלמ"ת.
בדיוק. בלתיים, זה מתחיל בכל דבר, כל כישלון כזה, דווקא מהכישלונות, זה מין קלישה, אבל באמת, באמת שמהכישלונות לומדים הכי הרבה. בדרך כלל הכישלונות הם הרבה יותר כואבים, הם דברים שנחקקים בך ואתה נצרבים בזיכרון, זה לא דברים ש... בניצחונות אתה בדרך כלל באופוריה ומתקדם קדימה, בכישלונות אתה... בטח וחיל האוויר שעם התרבות של לתחקר ולהבין בדיוק מה קרה הכי נקי שיש ולא נכשלתי איזה בסה, אז לגמרי. ויש כנראה שגם לאורך הקורס וגם עכשיו אני נכשל הרבה יותר ממה שאני מצליח. כמו שאתה אומרים, הפואנטה זה ללמוד מכל דבר כזה.
אז רצינו לשאול אותך שאלה, ובשביל לאוקטובר, היססת לעלות
על המדים?
בשביל לאוקטובר, היססת לעלות על המדים ולהיכנס לשדה הקרב, או שזה היה עבורך משהו שהוא מובן מאליו?
סליחה,
אני
יכולה לחזור על השאלה?
כן, כמובן.
מה קרה בשביל לאוקטובר?
בשביל לאוקטובר, היססת לעלות על המדים ולהיכנס לשדה הקרב, או שמבחינתך זה היה מובן מאליו?
לא, זה כמובן שקודם כל בשביל אוקטובר זה תפס אותי במיטה בבית בתל אביב, אזעקה של צבע אדום, ופתאום איזה סרטון וואטסאפ כזה שאני מניח שכל המדינה ראתה אותו, של איזה טנדר בסדרות. הטלפון הבא שהיה... אני לא הייתי בכהנת ולא בשום דבר אחר, אבל הטלפון הבא שהיה זה לסמת א', גם פקד טייסת, לשאול אותו במקרה גם גר כמה בניינים לידי, לשאול אותו אם הוא כבר לקח כיוון לטייסת, או שיכול להצטרף אליו, הוא כבר לקח כיוון, ובאותה שנייה לא הייתה שום דילמה, זה בסוף. בתור איש מילואים ובטח פעיל שנמצא בחיל האוויר, אנחנו עושים מילואים פעם בשבוע ומתאמנים כל הזמן, ולשימה הראשית שלנו.
איך המוטיבציה של
האנשים? אז ישר מתעצבים. תראה, המוטיבציה, קודם כל כולם, בטח אצלנו זה, אני לא צריך להזכיר, זה הגיע בסוף תקופה מאוד מאוד מורכבת, התחילת האנשים בחיל אוויר, אני מניח שכולם מבינים על מה אני מדבר, עם המחאות, וכן לבוא ולא לבוא. היה פשוט רעל שאני לא ראיתי בחיים שלי. באמת, אנשים הגיעו בטיסות, לקחו טיסות פרטיות על חשבונם, על אנשים שכבר הודיעו, שמקפיאים את עצמם וזה, לקחו טיסות פרטיות על חשבונם, שעלו אלפי שקלים וגררו את עצמם מכל הקצוות. באמת, היו הרבה מאוד אנשים שבכלל היו בחול בתחילת האירוע הזה, וכולם שזה התייצבו ברעל, היה קושי מאוד גדול, ממש כמו שאתם דיברתם על כישלונות, באמת באמת הייתה תקופה קשה מאוד בשבועות, זה עדיין מלווה אותנו בטח בימים כאלה. אבל להרים את עצמך ולהצליח לנקות רגע את כל הרעשים ולהתפקף ולבצע את המשימה הכי מדויק שיש, עם כל האי ודאות שהייתה בהתחלה, כי באמת באמת הרגשנו חלק מהכישלון הזה. בסוף התפקיד שלנו בתור מילואימניקים פעילים שכל הזמן מתאמנים, אמנם מטוסי קרב, הממשק שלהם עם הקרקע הוא לא, הוא קצת יותר רחוק ומאוד תלוי גם באיזושהי אותה שליטה שאומר לך מה לעשות, אבל הכל תירוצים. הייתה תקושת כישלון אדירה, ובאמת כבר ב-9 וחצי בבוקר מצאתי לעצמי מטוס בהגנת, במשימת הגנת שמי המדינה.
אם אני זוכר נכון, את המולדת שלך חגגת כמה ימים אחר כך על המטוס.
מה אתה אומר?
אם אני זוכר נכון, אפילו חגגת עם הולדת כמה זמן אחר קיימים אחר כך על המטוס.
נכון. כן, כמה שבועות לאחר מכן.
כמה שבועות לאחר מכן, כן.
חגגתי יום הולדת 30. כן, אשתי תכננה שנחגוג את זה בפריז, אבל
חיים לקחו
אותנו למקום אחר.
כן.
כן. הרוח, בוא נגיד עכשיו, היא חזקה מתמיד, באמת. גם בתוך היחידה אני יכול להגיד שזה באמת, היינו יחידה מאוד מאוד מגובשת לפני זה, אבל עכשיו זה כבר ברמה של משפחה, באמת.
משפט אחרון לפני שאנחנו הולכים לסיום, משפט או שניים שהיית רוצה לומר פה לחניכים בכפר?
כן, אני אגיד שאנחנו נמצאים בתקופה היסטורית בעיניי, לא רק בעיניי, בעיני כולם, אבל באמת תקופה מאוד מאוד משמעותית, לא רק ברמה הביטחונית וכל הסיטואציה המלחמתית שאנחנו נמצאים בה, בעיקר ברמה החברתית. אנחנו מבינים שהאויבים שלנו תכננו את האירוע הזה הרבה מאוד זמן, ובזץ אחד שכולנו באנו והתאחדנו, נכנסו תחת האלונקה, פשוט מבינים שהאויבים שלנו לא יכולים עלינו. וזה בא להראות לנו כמה האיום הכי גדול שלנו בעצם נמצא בתוכם. לא נהיה סלחניים ולא נהיה מפויסים, ונבוא לחבק ולא רק להטיח ביקורת אחד לשני, ונחפש כל היום השמים. המצב רק ילך וידרדר. הדור עכשיו שמאזין לנו, אני בטוח שהמשימה שלו עכשיו היא להשקיע באחדות הזאת שנרקמה בתקופת הלחימה. באמת הצלחנו לאחות את הקרע שהיה פה לפני זה, ורק לבוא ולהעצים את אותה אחדות ולייצר בעצם דרך האחדות הזאת את האחדות שלנו, כי כשאנחנו מאוחדים אנחנו גם חדים. מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר זה קרה באקט של חוסר חדות. אז מאחל לנו שנדע להיות מאוחדים וחדים, וכל השאר באמת אנחנו נצליח להתמודד עם כל דבר שרק יקרה לדרכנו.
תודה רבה יהוד, זה היה וואו לדבר איתך, באמת.
תודה רבה על השיחה.
אני גם רוצה להגיד תודה, ותשמור על עצמך, ותמשיך לשמור עלינו מלמעלה, ואנחנו ניפגש בקרוב מאוד. תודה. דש בבית להורים. ביי.
אז וואו.
כן. זה, אני חושב שגם, עוד פעם, גם דיברנו על פרופורציות, ודיברנו מה כל אחד יש לו בכוחות שלו. אני, זכורים לי הרבה אירועים, עם מי שדיבר איתכם עכשיו, הרבה שיחות נפש, שיחות משמעת, שיחות שלנו צריכים לקחת את הדברים.
זה מטורף, מטורף לחשוב שכאילו היה חניך בפנימיה שלך, שהיית מדריך וכאילו, זה מישהו עכשיו.
כן, קודם כל, הרבה כוחות. שהוא מביא איתו. אני באופן אישי מאוד מאוד גאה בו על הדרך שלו. לא רק בו, דרך אגב. כל הבוגרים, פשוט עושים דרך נפלאה, ובתפקידים מאוד מאוד משמעותיים, ורוב החבר'ה מגויסים מהשביעי באוקטובר. זה משהו מבחינתי שהוא מקור לגאווה.
אז נצא להפסקה קצרה, ונחזור אחר כך.
רגע, איזה שיר?
אז עמי שלנו ביקש שיר, ענני של נרקיס.
של נרקיס.
אז עכשיו נשמע את השיר.
רגע, רגע, אני רק אגיד שבחרתי אותו עוד לפני האירוע שהיה עם, עם, עם המוות של ניר, וזה עכשיו עוד יותר משמעותי.
שיתחתי כפיים אנא גיבור ונורא ענני כי אני אליך אקרא אנא דובר צדקות ענני כי אני אליך אשפוך צעקות אנא מושיע מכל צרה צופה כל נסתרים ענני כי אני בחיים מרורים אנא קושב כל תפילה ענני כי אני יושב באפלה
שלום שלום אז חזרנו אליכם אחרי השיר הזה שעמי בחר לנו עמי אני רוצה לשאול אותך מה, על מה השיר מדבר?
השיר הוא בעצם בקשת עזרה. זאת, פה זה בקשת עזרה מבורא עולם, ענני, נמצא בצרה. ואני חושב שהבורא עולם הוא דמות שכל אחד יכול לבחור עצמו. זה יכול להיות היקום, זה יכול להיות משהו, זה יכול להיות מבוגר משמעותי שיש לנו. אני חושב שהעניין בשיר הזה הוא היכולת שלנו בכלל לבקש עזרה. לבקש עזרה. כי אני חושב שהרבה מהאנשים לא או חוששים או מפחדים או לא יודעים או לא אוהבים לבקש עזרה ואין דבר אין שום דבר רע בלדעת לבקש עזרה לבוא נקי פתוח נטול חומות נטול הגנות ולהגיד ענני אני בצרה אני במצוקה אני צריך עצה אני צריך תמיכה אני צריך חיבוק אני צריך הכוונה אני מוכן להיות פה ולקבל את הדברים אני חושב שזה הדבר החזק, וזה נכון לכל גיל. דרך אגב, מאוד לגיל ההתבגרות שבו אתם נמצאים.
זה מיומנות כאילו חשובה.
מאוד.
מאוד מאוד חשובה.
מאוד. היכולת לדעת, להתאמך ולעזר, היא מיומנות מאוד חשובה לצלח בחיים, כי אין אף אדם בכל גיל שלא צריך בנקודה מסוימת את התמיכה או את העזרה מאנשים אחרים.
אז רציתי להתחיל ולשאול על השיחה הקודם שלנו עם רב סרן יהוד. האם ציפית ממנו להגיע לנקודה הזאת בחיים שלו?
תראה, אני, בכל אופן, אתם גם שומעים אותי בשיחות, אנחנו מדברים הרבה על נושא של תמונת עתיד, ועל נושא של בכל נקודת זמן אתה צריך לדעת מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. ואנחנו מדברים גם על הקואוצ'ר ועל האומלס, שכל אחד יש לו את השני האנשים האלה הקטנים, על כתף אחד אומלס, על כתף שני קואוצ'ר, שכל היום מנהלים דיאלוג עם הראש שלנו. אם הייתה לי ציפייה ממנו, כן, האם ידעתי להגיד, אני רוצה שתהיה טייס קרב, נווט קרב? לא, אתה תהיה מה שאתה תבחר להיות. אבל הציפייה שלי מכל אחד וכל אחת מהחניכים והחניכות, בטח שהדרכתי ואחרי שניהלתי פנימיה והיום שאני מנהל כפר, זה לעשות את הבחירות אחרי שאני יודע, נחשפתי להרבה דברים, אני יודע מה כל דבר יכול לתת לי, ואני בניתי לעצמי חוסן ורכשתי כלים ומיומנויות שאני יכול להביא אותם לידי ביטוי אחר כך בעולם, בחיים הבוגרים שלי. כן, הציפייה שלי היא שנמצא את עצמנו כמה שיותר, ודיברנו על זה, שרוב האנשים בעולם, זה אמירה שמקוממת הרבה אנשים, מה שאני אגיד עכשיו, אבל 70% מהאנשים בעולם הם בינוניים. 30% מצליחים למשוך את עצמם לקצה ולעשות דברים נפלאים. אז אני חושב שכל אחד צריך לבחור איפה הוא רוצה להיות על הסקאלה.
זה אמירה חזקה, ואני מוצא בה הרבה היגיון האמת.
אני גם, כאילו מאוד הגיוני שבאיזשהו מקום רק האנשים שילחמו על עצמם הם יהיו ה-30% העליונים. כי יש הרבה בדרך שמבטרים, ואני גם בטוחה שנתקלת בזה בשנים שלך בתור מדריך, מנהל, ובעיקר עכשיו בתור מנהל כפר, על חניכים שעברו והיה לך את התחושה הזאת של הוא יכול יותר, כאילו... אני מפספס והוא מפספס פה,
א', בן אדם מיוחד. א', כל אחד שלא מצליח, לפחות בתקופה שאני איתו, בסדר? שאנחנו ביחד, שאני מרגיש שהוא לא מצליח להביא את עצמו ולרכוש את הכלים שאני חושב שהוא צריך, אני רואה את בזה קודם כל כישלון שלי וכישלון של המערכת. כי אם דיברנו על מיקוד שליטה פנימי, אני יכול להגיד, טוב, הוא... זה ילד שאולי הוא בינוני או הוא לא מספיק טוב, אצלי זה לא קיים, באמת, לא קיים בלקסיקון. בלקסיקון זה כנראה, אנחנו כנראה לא כתבנו את התוכנית האישית הנכונה. אנחנו כנראה לא הגענו למקום הנכון. וכמובן, את אמרת מקודם גיא, אבל אני לא יודע אם אפילו ככה היה... את אמרת על כל אחד שנלחם על עצמו. ואני חושב שכל אחד, כל אחד, בכל נקודת חיים, ברגע שהוא משתמש במיקוד שליטה פנימי, אז הוא בעצם נלחם על עצמו. הוא מבין שהדברים בידיים שלו. אני אתן לכם סיפור קטן על חניך שלי, גם מהפנימיה הצבאית, מאוד מאוד אתגר אותנו לאורך השנים, והוא לא מעט אירועים, וממש 3 חודשים לפני סיום י"ב, נאלצנו להודיע לו שהוא לא הולך לסיים כבוגר. אנחנו מסיימים לו את ההתחנכות, זה היה אחרי עוד אירוע אלימות שהיה, ועשינו את זה בלב כבד מאוד מאוד, גם כי הילד היה עם סיפור... חיים קצת מורכב באותה נקודת זמן, משבר משפחתי בבית, אבל באמת לא יכלנו כבר להכיל יותר, הרגשנו שנכשלנו שם, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים גם לשמור על המוגנות של כולם, והחלטנו שאנחנו מוציאים, והוא באמת כל כך כעס עלינו, והוא פשוט ניתק איתנו את הקשר, ולא רצה לדבר איתנו, איתי ועם עוד שני אנשי צוות שהיו איתי, ו... שנתיים וחצי אחר כך, שנתיים בערך אחר כך, אני אקבל טלפון ממנו. והוא שואל אותי מה נשמע, אני שואל אותו איך אתה. אז הוא אומר לי, רציתי לספר לך שאני שבוע הבא מסיים את הקורס קצינים. והייתי בטוח שהוא הולך להגיד לי, למרות שלא האמנת בי, למרות שנתתם לי את ההזדמנות, למרות שמאוד האמן, אבל הגענו לנקודה. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, התקשרתי להגיד תודה ולהזמין אותך לקורס.
וואו.
כי הסתירה הזאת שחטפתי 3 חודשים לפני הסוף, היא הדבר היחיד שהביא אותי לתודעה שאני זה שחייב להילחם על עצמי. בדיוק מה שאמרת. וזה קרה שנתיים אחרי שהוא עזב. ואני חוויתי את הכישלון שהוא עזב ביוט ב', אבל מבחינתו זה היה קרש קפיצה מאוד מאוד גדול. אז אני חושב שזה היה מסר. בסופו של דבר זה, הדברים נמצאים בידיים שלנו.
כן, אז אם כבר דיברנו על איך שרואים ואיך שמרגישים, רצינו לשאול אותך מה הדעה שלך בנוגע לכושר קרבי אצלנו בכפר, וגם בארץ באופן כללי.
אני אקח את הכושר קרבי, מבחינתי זה יכול להיות כל פעילות אקטיבית כזאת או אחרת, שגורמת לבן אדם להביא אותו לאיזה נקודת קצה יכולת שהוא לא חושב שיכול לעשות קודם. עכשיו, יש פה שני אספקטים. אחד, להגיע באימון למקומות שלא חשבת שאתה יכול להגיע, אם זה מסעות ארוכים, אם זה תרגילי כושר.
מנטליות.
אם זה מנטליות תוך כדי אינטנסיביות. והדבר השני, זה באמת היכולת התמדה שמפתחת חוסן. כי כשאני ניהלתי את הפנימיה במבואות ים, אז הייתה לי קבוצת ריצה. והיו לי בסי בערך 30-35 חבר'ה בקבוצת הריצה. אבל בכל נקודת זמן היו לי גם 40 חבר'ה שאמרו לי, יא, גם אני רוצה, גם אני רוצה, גם אני רוצה. אז אין בעיה. יום רביעי, 5:30 הבוקר, אימון. לא היו באים. אתם רוצים, טובה. או שחבר'ה היו באים, עושים אימון אחד, ואחרי זה לא חוזרים. היכולת להתמיד לאורך זמן, בפעילות כלשהי, שהיא גם לוקחת אותנו לקצה היכולת, שאמורה אחר כך גם, היא עוזרת לנו לסרטט את תמונת העתיד שלנו, זה מתכון למשהו שהוא מנצח.
האמת שעכשיו שהזכרת את זה, כל הקטע הזה של ההתמדה, אנחנו בתקופה לא קצרה שאנחנו מדריכים את הכושר קרבי, אנחנו באמת יכולים לראות את זה על האנשים. אנחנו רואים שבאים אלינו, יש לנו בהרבה מאוד אימונים, מתאמנים חדשים שבאים לפעם אחת, פעמיים, ופורשים. כי וואלה זה קשה. זה אימונים שהם קשים, זה אימונים אינטנסיביים. זה התמדה שהיא קשה, זה סדר יום מסובך, אתה צריך לדעת לאכול, מה לאכול לפני.
כמה חבר'ה בקבוצה יש גבוהים?
אני חושבת שאנחנו,
יש לנו בסביבות ה-15.
וואו.
משהו כזה, ויש לנו גם עכשיו קבוצה יפה של ילדים שהצטרפה ב3-4 אימונים האחרונים, גם מהשכבה הבוגרת, גם י"ב-י"א, וגם עוד איזה 2 מיוד שאנחנו רואים שהם יתמינו ורואים שזה משהו שמאוד חשוב להם, אבל גם יש את החבר'ה כמוני, כמו נטע, כמו גלעד, כמו שקד, שעוד משנה שעברה בכושר קרבי, וכאילו לא רואים אותנו במקום אחר, בנקודת זמן אחרת, כאילו השנה לא בכושר קרבי.
זהו, וגם רציתי לומר שבאמת יש לנו את האנשים האלה שאומרים לנו, כן, אני רוצה לבוא, אבל אני ככה ואני ככה ואני ככה.
וכל אחד יגיד את התירוצים, ואני לא זה, ואני לא פה, ועדיפו ללכת רגע עוד לג לפרלמנט מאשר לבוא. ואני חושב אבל באמת שזה העניין, וזה עושה את ההבדל בין אנשים.
נכון. יש לנו את אלה שבאים לאימון, מגיעים ל, יש לנו את אותו אחד, מגיע ל,
בלי שמות.
ברור שלא. מגיע ל-20 דקות, חצי שעה הראשונה של האימון, ואומר, קשה לי, פעם הבאה אני אבוא, אני מבטיח, אני אהיה כל האימון.
אתם יודעים משהו על הקבוצת ריצה, אני רוצה לספר לכם קטע. הרי הקבוצת ריצה, היינו מתחילים אותה בתחילת שנה, ומסיים אותה בסוף שנה במרתון, בתחילת סיום תל אביב ירושלים, בחזרה תל אביב, חצי מרתון, סליחה. והיינו עושים, בסוף השנה, היינו עושים ערב סיום לקבוצת ריצה, ערב מאוד כיפי, עם ארוחה והכל וזה, ואז היינו עושים סיכום. וכל שנה, כל שנה, אנשים, החניכים היו אומרים, הייתי אומר להם, מה היה הכי קשה במהלך השנה? מה אתה מצפה שיגידו? הריצה, 10 קילומטר, החצי מרתון 21 קילומטר. רוב החניכים, מה הם אומרים לי תמיד? האימון הראשון.
וואו.
האימון הראשון, שאני אומר להם, מה האימון הראשון? האימון הראשון זה 5 דקות ריצה. האימון הראשון, למי שלא מכיר, לא, אין לו, לא רץ, לא מזיז את הגוף, לרוץ והתחלה 5 דקות רצוף, זה וואו. והדבר הכי מצחיק שבאימונים הראשונים, אני כמוביל קבוצה, תמיד הייתי ראשון, 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 ובסוף, בסופו של דבר, בחצי מרתון או בעשרה קילומטר, אני הייתי מגיע בין האחרונים בקבוצה.
כן, זה גם מזכיר לי, נגיד, אני חושבת שהיינו ביחד באותו אימון, באימון הראשון שלנו, שנה שעברה בחץ תבור, זה גם היה, כאילו, בין השבועות הראשונים של שנינו בכפר, וזה היה משהו שהיה כזה, אוקיי, וואו, לאן נכנסנו? ואז כאילו, לפחות לי היה אישית את היסוס של להישאר ללכת, להישאר ללכת, ולא יודעת, משהו שם, משהו...
אז מה השאיר אותך, גיא?
המשפחתיות והגישה של... כזה היה איזה אימון אחד שהתלבטתי אם ללכת או לא, ואז בדיוק ישבנו במגמה. ואז אמרו לנו שחבר מאוד קרוב, שזה גלעד, מגיע לכושר קרבי, ואמרתי, אני חייבת לראות אותו, לראות אותו בא. אז באתי והוא נשאר, אז אמרתי, אם הוא נשאר, אני נשארת. מה, עכשיו לפרוש? ואז גם ראיתי שעוד בנות מצטרפות. כי לי היה משהו מאוד מאוד קשה עם זה שאני ועוד אחת שהייתה שנה שעברה, היינו בין הבנות היחידות. זה משהו שהיה לי מאוד קשה, להיות בת אחת בקבוצה שלו.
אגב, מפה לשם יש לנו אימונים שיש רוב בנות.
נכון, אנחנו...
בניפות?
בדיוק, היום כזה ישבתי עם חלק מהבנות של הכושר קרבי, כי רציתי לעשות איזה מין גיבוש לבנות, כי הרגשתי שכל אחת משכבה מאוד שונה, וזה...
פרופו בנות... שהתלבטת מי לעלות לשידור, אז לפני יוד, אז פניתי לבוגרת שלי גם, מאותו מחזור, מאותה קבוצה.
מחזור מוצלח.
כן, הם היו, ובתוך מחזור זה היו שתי בנות בלבד.
וואו.
כן, היום יש בפנימיה הצבאית יותר, ויש שתי בנות בלבד. היא לא יכלה לעלות לשידור, כי היא בלחימה, ואותה בוגרת קוראים לכן, לא נצליח להביא אותה לשבוע הצהל בהמשך, היא היום מפקדת האש של חטיבת גבעתי. זאת אומרת, היא האישה הראשונה בתפקיד הזה. שזה עוצמות מטורפות, מטורפות.
כן, כאילו, אני יכולה להגיד שאני עכשיו מסתכלת וכזה, עוד בשלב של לבחון באמת מה אני רוצה בצבא, מעבר לבסיס של מה שיש, וכזה פתאום רואה את השתי בנות שעכשיו עברו את המיונים של הסיירות, ואתה ככה, ועושה כזה. וואלה, גם לי בא.
גם לך בא.
כאילו, לא בא לי להיות עוד אחת מי. בא לי להיות אחת, כאילו.
אז א', אני חושב שזה רעב שהוא מבורך, ו... אני אומר, יש עוד הרבה בין... זה כיף להיות האחת, אבל יש עוד הרבה דברים טובים לפני שצריך לכבוש אותם ולעשות אותם, ו... וצריך לעשות את זה במעשים, לא בדיבורים. את כל בוקר שקמים בבוקר, כל בוקר שקמים בבוקר, האמירה צריכה להיות, גם היום אני הולך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי.
אנחנו דיברנו על זה לפני כמה שידורים, שפה אנחנו נמדדים בעצם, בדברים הקטנים האלה של הלקום בבוקר, של לסדר את המיטה, של לצחצח שיניים, של...
אגב, יש מחקר על זה, שתדע לך. יש מחקר שאומר שאנשים שקמים בבוקר, והם סדרים את המיטה שלהם, ויוצאים אחרי שהם סדרו את המיטה שלהם, הם סדרים את המקום שלהם מסודר, הם אנשים שמצליחים יותר בחיים.
בדיוק.
תלמד את החברים שלך לחדר את זה.
צריך, צריך. אז אנחנו, פה אנחנו מדדים בעצם בדברים הקטנים האלה, וזה מורגש, זה לאט לאט בונה אותנו. גם אם לא מרגישים את זה מיד, זה משהו נגרר. וזה יפה מאוד לראות את זה.
נכון. אז מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים?
לא.
נטע, דבר.
זה, תראה, כל הזמן זה משתנה, כן?
בסדר, אני אמרתי לכם, זה יכול להשתנות כל הזמן, העיקר שכל הזמן יש לכם תשובה.
כרגע הרצון זה להיות קבע בצבא.
מה? באיזה תפקיד? מה מעניין אותך?
מפקד.
מפקד חיר, שטח?
כנראה חיר. משהו שאני אוכל להשפיע על אנשים, ואני אוכל להשפיע עליהם חזק. אני מאמין שמפה נובע הדברים, ומשם נובעת הצלחה.
אני חושב שזו זכות להשפיע אנשים, אפרופו קבע ותפקיד משמעותי, היה לי בוגר גם במחזור הזה, דרך אגב. שאלתי אותו בהתבט, איך אתה רואה את עצמך? אז אמר לי, ברור, אני מתגייס לשריון, עושה תפקיד ממם, עושה תפקיד ממפי, עושה תפקיד מגד, מחת, ושם הוא נעצר, ואני אומר לו, ומה הלאה? אני לא יודע, זה כבר עניינים פוליטיים, נראה מה יהיה.
כן, אני גם מאוד מסכימה עם נטע, בצד אחד של, אני מאוד מאוד רוצה להשפיע על אנשים בעתיד שלי, אבל את האמת שאני הייתי רוצה לעשות את זה דרך עבודה מהידיים, אני מאוד רוצה לעסוק בעולם הרפואה. וגם, באחת התוכניות גם דיברנו על זה, על כזה, מה אתה רוצה לעשות בעתיד, מה אתה רוצה לעשות בצבא. וכאילו...
איזה רופא?
ספורט, כאילו, רופאת כאב, אורתופדיה.
יפה, גיוש. יש פה חבר'ה עם עריות, יש פה, תסיק פה עם עריות.
יאללה עריות.
יאללה עריות.
יום רביעי יש אימון.
יום רביעי יש אימון.
אתה... יום רביעי, מחר, מחר בשמונה.
חבר'ה.
באצטדיון.
אני אשאר עם הפעם, פעמיים שבוע לחתור בקייק, פעם אחת טניס ופעם אחת כדורגל.
כדורגל.
כדורגל זה טוב.
כן.
זהו, והשאלה הזאת טיפה התפספסה, וחבל, כי אין לנו עוד הרבה זמן, ואני מאוד מאוד רוצה לשאול אותך, עמי. מאוד מאוד מעניין אותי השירות הצבאי. כל המסלול, מה, איפה היית, מה עשית?
אז אני התגייסתי לחטיבת הנחל. האמת שבשום כדי היה לי מאוד ברור שאני התגייס לחטיבת הנחל, זה היה אחרי אסון המסוקים, שהיינו בוגר ויטלי פסחוב שנהרג מאקו, מהבית ספר. ואני זוכר שיצאנו ללוויה וראיתי שם את כל החבר'ה עם הקומטות הירוקות, ואמרתי, טוב, אני בדיוק נפלתי מיום סיירות, הייתי בגיבוש שייטת, הצלחתי ביום סיירות, אחרי זה הלכתי גיבוש שייטת, ונכנסנו למים, ושם הבנתי שזה לא בשבילי, ועוד נלחצתי, ואז שהייתי בלוויה, הבנתי שאני רוצה להיות בחטיבת הנחל, והתגייסתי לחטיבת הנחל, והייתי לוחם בגדוד 932, ואחר כך יצאתי לקורס מפקדים, והייתי מפקד, ואחר כך יצאתי לקורס קצינים, והייתי ממם, לא ראיתי עצמי בתור מפ"י, אז באיזשהו נקודה אמרו לי שאם אני לא אצא לקורס מפ"י, אני אצא מהחטיבה.
וואו.
כן, אז נאלצתי לצאת מהחטיבה, והייתי מפ"י של מפעילים ומפעילות אמר בשנה האחרונה שלי. שזה מפ"י אימונים, זה לא מפ"י חי"ר, אני מאוד חששתי מתפקיד של מפ"י חי"ר, לא חשבתי שיש לי את הכלים ואת היכולת לעשות את זה. ואז השתחררתי, המשכתי במילואים, ושלוש שנים אחר כך חזרתי לצבא, לפנימיה הצבאית. ששם רכשתי את מרבית הכלים שלי, גם כמפקד וגם כמחנך, שזה... זה אחד המקומות שפחיתי שהכי בנה אותי מכל המקומות. ואז במילואים עשיתי קורס מפאים במילואים, ובמשך 8 שנים הובלתי פלוגת חיר במילואים. אני רב סרן במילואים. וממש בשנים האחרונות עברתי להיות קצין פיקוד העורף.
וואו. איש השקולות.
משתדלים.
בצניעות.
משתדלים.
ורציתי גם לשאול אותך, איך זה לשלב בין באמת בין הכפר לבין המשפחה, בין החברים?
אני חושב שזו שאלה מעולה.
בנוסף בין הצבא, שעכשיו אתה צריך...
אני חושב שזו שאלה מעולה, ואני מדבר על זה הרבה עם אנשי צוות חינוכי שמגיעים לכפרי הנוער. כי אחד הדברים הכי קשים בכפר נוער, זה לדעת לעשות את ההפרדות, לשים את הגבולות, ואתם שואלים אותי איפה אתה גר, אז אני אומר, אשתי גרה בבית ליד הים, ואני גר בעבודה. כי הכל מתערבב. אבל האמת, שההמלצה שלי לאנשי צוות חינוכי שיחסים לעבודה בכפרי נוער, זה תשכחו מגבולות, תשכחו אני עולה למשמרת, יורד ממשמרת, אל תדברו בסגנון הזה. תראו את הכל כאורח חיים. זה אורח החיים שלכם, ויש שעות שאתה עם הילדים, של הכפר בזמן העבודה, ויש עוד שאתם הילדים הפרטיים שלכם בבית. אבל בסופו של דבר, תביאו את הילדים הפרטיים שלכם לארוחת ערב שישי, תספרו להם על מה קורה, תספרו לילדים בכפר על מה קורה איתכם בבית, תבואו חשופים. בסופו של דבר, זה הדרך הטובה ביותר להחזיק את השילוב הזה ולהיות משמעותיים.
וואו.
אף לנו הזמן.
גם, אנחנו בדיוק בסוף. ואני חושבת שלא שמנו לב שהזמן עבר.
נכון.
השיחה הייתה מאוד.
השיחה מעניינת מאוד.
תודה לכם. דרך אגב, מבחינתי זה גאווה לשבת איתכם פה ולשמוע אתכם באופן שבו אתם מתנסחים ומנהלים את השידור הזה. האמת, בצורה מאוד מאוד נינוחה ונעימה. וגם את הרעיון שעשיתם עם יוד, טלפון, אני ממש... כיף לי לראות אתכם. זאת אומרת, בשביל זה הבנו את הפלטפורמה של הרדיו. שיר אחרון?
שיר אחרון.
שיר אחרון, אז נשמע את ארץ הצבי.
ארץ צבי.
ארץ צבי, שזה גם השיר שהתנגן היום בהלוויה של ניר בנימין, ועם זה נסיים את השידור שלנו.
אני רק אתקן בתוך השיר, אומרים, אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לזר, אני חושב שאנחנו צריכים להוסיף שאת בניו ובנותיו לא יפקיר לזר. תודה, ליה, תודה לך שמה מאחורה.
תודה רבה.
תודה רבה, עמי, תודה רבה, גיא.
תודה, גיוש.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.
הם קמו